אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או 105.3 FM, באתר כאן ובאפליקציה של כאן, בכל דרך שהיא. שלום גם לאבי שמאי וגיא פלוויאן שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך יובל.
שלום מאיה. ספריות זה דבר שמעסיק אותנו תמיד מאוד, גם כי יש להן קסם לא מוסבר שבא ביחד עם חוסר רלוונטיות לעידן שלנו, וגם כי ברור לחלוטין שהן בתקופת, בתקופת משבר. אנחנו נדבר עם אורי רוזנברג, שגם הוא זיהה את הנקודה הזאת בהווה שלנו, יצא למסע בספריות בקיבוצים ומושבים, עשה מזה סרט שנקרא ספרנים. נדבר איתו על זה, על... זה נורא מעניין, בסרט רואים שיש המון המון גישות, גם בקרב הספריות האלה שהן מרוחקות וקטנות וכו', יש המון גישות, ויש כאלה ששורדות, ויש כאלה שלא שורדות, וזה המון תלוי בספרן, בספרן אחד או ספרנית אחת, שעושים את זה בעצמם. אז אנחנו נדבר איתו על זה, ונדבר גם עם יפתח אלוני, שהוא המייסד והעורך הראשי של מעבור את פרויקט הסיפור הקצר, שם השלימו לאחרונה עבודה על פרויקט שלהם, של ארכיון יצירות בערבית. אנחנו נשאל אותו למה הם עשו את זה, האם, למה דווקא ערבית? האם זה עניין אידיאולוגי?
כן, למה לא יפנית? סינית, קוריאנית?
יכול להיות שזה עניין כלכלי. יש המון המון קוריאה ערבית בעולם, אולי הם מנסים לפרוץ את השוק הזה.
מזה יפתח אלוני יעשה הרבה כסף, אין ספק. טוב, נתחיל אבל עם נושא שמעסיק אותנו לא מעט פה, ושהדיון בו מתנהל בארצות הברית, אבל המסקנות לגביו רלוונטיות לכל מקום. ספריות בתי הכלא. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, ובעיקר מי מחליט אילו ספרים יהיו בספריות האלה, ובעיקר אילו ספרים לא יהיו. ב-NPR כותבים על כך, בהמשך להחלטות מהעת האחרונה, לאסור על ספרים מסוימים בספריות האלה, כמו ההחלטה של כלא באילינוי, לצנזר כ-200 ספרים שלדברי מקבלי ההחלטות, כוללים חומר מתסיס גזעית.
מתסיס גזעית.
כן.
בכתבה מצטטים מחקר עדכני בנושא שלפיו החרמת הספרים במערכת הכליאה האמריקנית היא הגדולה בארצות הברית. וזה כשאני מזכיר במדינה שפחות או יותר כל שבוע אנחנו מדברים על איזה כתבה על חרם ספרים בבית ספר כזה, או במערכת החינוך כולה, או... כלומר, אני הייתי תחת הרושם שמערכת החינוך האמריקנית היא המחרימה הגדולה של ספרות בארצות הברית, אבל לא. מערכת הכלייה כנראה עושה עבודה יותר טובה בעניין הזה.
יותר קל להם גם. זה כלא. נכון. אי אפשר להתנגד.
נכון. נכון, הלקוחות שבויים נקרא לזה. מדובר במקביל לקלות הזאת, אולי בהמשך לקלות הזאת של להחליט את ההחלטות האלה, גם מסבירים במחקר הזה שהמגבלות שמשיתים על בתי הכלא, על ספריות, כל מיני מקבלי החלטות, הן שרירותיות לחלוטין והן מתקבלות בלא שקיפות. זאת אומרת, יש גופים אלמונים מחליטים להחרים ספר מסיבות שידועות רק להם, ואף אחד לא בא אליהם ואומר להם, חבר'ה, אוקיי, תצדיקו, תנמקו, למה?
כן, גם אתה יודע, כשמדובר בבתי כלא ואסירים, אז בסך הכל לאף אחד לא ממש אכפת מהזכויות שלהם, מה שקורה להם שם. אז זהו. גם במערכת הכליאה האמריקאית, כמו במערכת החינוך האמריקאית, מחרימים למשל את The Hate You Give, ספר נוער שכבר הזכרנו אותו בהקשר הזה. בקנזס למשל, הספר הזה מוחרם ואסור להכניס אותו לספריות, בעוד שמיין קאמפ של היטלר דווקא נמצא על המדפים, אוקיי? אם רוצים להשוות למשהו. אבל אסור להשוות. בטקסס אסור להכניס לספריות את הספר הצבע ארגמן של אליס ווקר, זוכת פרס הפוליצר, שאגב בזמנו הודיע שהיא לא מוכנה שהספר שלה יתורגם לעברית. מחדש רצו, הוא יצא פעם אחת, אבל היא ב-BDS, אז היא גם, היא גם נוקטת בשיטות חרם. אז
יכול להיות שהיא לא יכולה...
אולי לא יכולה לבוא בטענות, אבל העניין הוא שזה לא טענות שלה, הטענות צריכות להיות של הקוראים.
זה נכון.
בפלורידה נאסרו מספר ספרי לימוד של שפות, ערבית, יפנית, ואפילו ספרים ללימוד שפת הסימנים, כנראה כדי שהאסירים לא יוכלו לתקשר באופן שהסוהרים לא מבינים.
תחשבי, זה גאוני זה, שכל האסירים ידעו שפת הסימנים, והם פשוט לא יוכלו להעביר מסרים בלי לדאוג שיבינו אותם.
או יפנית. מעניין מה יותר קשה ללמוד.
נראה לי שיפנית יכול להיות. טוב, כל הדברים האלה מקשים על אסירים ללמוד בבתי הכלא, אף שיש מחקרים שמוכחים שאסירים שלמדו בבתי הכלא, שעשו איזו עבודה במערכת החינוך, ששלימו בגרויות, שעשו את כל הדברים שצריך לעשות כדי להשתקם, אכן משתקמים וצפויים פחות מבחינה סטטיסטית לחזור לכלא אחרי שחרורם בגלל עבירות שהם יעשו שוב. אסיר אחד מצוטט בכתבה כאומר שהספר לא חוקי, זיכרונות של מהגר בלתי חוקי, סייע לו להבין איך הוא הקיע לכלא מלכתחילה. הספר הזה נמצא בתוך הרשימה הזאת שהזכרנו, של ה-200 ספרים שהוחרמו באילינוי. זאת אומרת, זה שמישהו עשה איזו עבודה אישית בזכות הספר, זה לא מעניין אף אחד.
כמובן שבארצות הברית הדיון הזה מגיע למחוזות האבסורד, כיוון שהחוקים אוסרים על הכנסת ספרים שיש בהם עירום, ועל כן לא פעם השלטונות אוסרים על ספרי קומיקס יפנים למשל, שזה כמו דיון כזה ב-1980. הייתה
כן
תקופה כזאת שטיפר גור, אשתו של אל גור,
כן.
לפני שהוא היה סגן הנשיא וקלינטון היה הנשיא, אבל הוא היה חבר קונגרס והיא הייתה אשתו של חבר קונגרס, והיא נורא נורא התעסקה בלשים מדבקות על תקליטים, היו אז תקליטים שיש בהם חומרים שאסור לנוער להיחשף אליהם.
חס וחלילה.
כמו המוזיקה של פרנק זאפה וכאלה דברים, ואז זאפה הופיע בקונגרס ו... ואני זוכרת את טיפר גור נלחמת בדבר הזה. טקסטים לא רואים ברוק אנד רול.
מעניין מאיזה, זה לא מציס מבחינה גזעית, מעניין מאיזה בחינה פרנק זאפה מציס את הנוער.
פרנק זאפה היה...
פשוט
כן,
אדם מציס.
היה אדם מאוד מציס, נכון.
תראי, באמת העניין הזה של כן או לא ציצים מצוירים בספריית בתי הכלא, הוא באמת קצת דבילי, אבל מחוז פחות דבילי הוא עניין הגזע. לפי הדוברים בכתבה, העניין הזה של גזע והיסטוריה שחורה, זה נושאים שנראים למחוקקים כמו תכנים שמצדיקים גם כהם איסור על הכנסת הספר, בטענה שהם אלה שמציסים גזעית את הכלואים, וכל זאת למרות שככל הנראה לספרים האלה יש השפעה חיובית, הם מסייעים לאסירים לגבש זהות סביב הגזע שלהם, וזה... מחקרים מראים שיש לזה גם השפעה חיובית. יכול להיות לזה השפעה שלילית, אני מניח, אבל יש לזה גם השפעה חיובית על התנהגותם. אני חושב, אולי הם צריכים לדבר עם השופט במשפט של הרווי ויינשטיין, דיברנו עליו אתמול, שהסביר, אפילו למושבעים שנמצאים במשפט מסוים, מותר לקרוא ספרים, הוא אומר, זה מותר ממש לקרוא ספרים, ואפילו ספרים על גברים אנסים, או שאולי גמישות כזו מותרת רק למושבעים לבנים.
קודם כל נברך את מערכת המשפט האמריקאי,
ברכות.
על כך שהרווי ויינשטיין הורשע אתמול.
הפתעתם לטובה.
וכן, כל הכבוד. תשמע, זה נכון שמדובר בתכנים שיכולים להציס, אני כן חושבת שזה נכון. אני מסכימה עם מערכת הכליאה האמריקאית. מודעות עלולה להציס אותנו. אם אתה גבר שחור שיושב בכלא בארצות הברית, ואתה קורא טקסטים על היסטוריה של השחורים בארצות הברית, טקסטים על ההווה השחור בארצות הברית, אז אתה בהחלט עלול לפתח כעס רב. השאלה היא האם בתי הכלא הם מקומות שאמורים למנוע מאסירים מודעות. מה מטרת הכלא בעצם, והאם האומה האמריקאית מתמודדת עם זה שרוב הכלואים בבתי הכלא הם שחורים? או בכלל, איך הם מתמודדים עם שיעורי הכליאה המטורפים שלהם? יש שם שיעורי כליאה מטורפים. אני קראתי שיותר מ-2.3 מיליון מתושבי ארצות הברית נמצאים בכלא. אתה שמעת? 2.3.
פחות אחוז מאוכלוסיית ארצות הברית.
1,700 בתי כלא יש במדינות השונות, ועוד 100 בתי כלא פדרליים.
מדהים.
זה ממש תעשייה. בשנת 2018 אפילו התקיים בבית הלבן דיון בנושא הזה בהשתתפות הנשיא דונלד טראמפ. הם עסקו ברפורמה בבתי הכלא. מסתבר שלפי מחקר ממשלתי משנת 2005, 2 מכל 3 אמריקאים ששוחררו מהכלא יעצרו שוב בתוך 3 שנים. כעבור 5 שנים ההסתברות כבר עולה ל-3 מתוך 4. ודונלד טראמפ אמר אז, יש לשפר את מערכת הכליאה שלנו ולאפשר לאסירים לשעבר לחזור לחברה כאזרחים עצרנים. יש לנו אינטרס לתת להם הזדמנות שנייה. אנחנו יכולים לשבור את המעגל האכזרי הזה דרך הכשרה תעסוקתית וטיפולי גמילה מסמים. אז למנוע מודעות וקריאה, יכול להיות שזה פשוט לא הדרך לשקם אותם, אבל מצד שני, אנשים מודעים הם גם מסוכנים, וזה נכון. ואולי צריך לתת להם לראות טלוויזיה חופשי, רק ריאליטי כמובן, וזה כבר ישאיר אותם בחושך וגם ייתן להם לחם ושעשועים, זה תמיד דרך
אני טועה, אבל כאילו, באמת, עד כמה אסירים רוצים לקרוא, זה הדבר שמדהים אותי. זאת אומרת, התשוקה הזאת של אסירים לקרוא היא דבר מעודד.
למה, מה אתה חושב שיש להם לעשות שם בדיוק?
לראות טלוויזיה, ריאליטי וזה.
אבל אין להם טלוויזיה חופשי אולי. אני לא יודעת אם יש מכשירי טלוויזיה חופשי, ובסוף אתה...
גם ספרים אין להם חופשי, מסתבר.
לא, אבל אם היה להם ספרים, יכול להיות שאתה יושב שם, קלו, ואין לך מה לעשות, ואתה רוצה לקרוא, וכדאי שתקרא, ואם אתה רוצה ללמוד על ההיסטוריה השחורה שלך, ולשאול שאלות כמו, היי, איך ייתכן שרוב האנשים פה סביב בכלא הם שחורים? כמו שאפשר לשאול, איך ייתכן שרוב האנשים בכלא הישראלי הם אזרחים? זה שאלות שאנשים יכולים לשאול.
אל תציסי.
שאלות מציסות.
אל תציסי. צריך רק בן אדם אחד כדי להציס. מספיק שבן אדם אחד קורא את הספר, והוא כבר ימצא דרך להעביר את המידע הזה ולהציס את חבריו הכלואים בצידו.
הצסה זה לא העניין, העניין זה מהפכה ושינוי.
נקווה שיהיה דבר כזה.
תרבות, אנחנו מה שכרוך. נדבר קצת על ספרות ערבית, שהיא תמיד נושא מורכב עבור קוראים ישראלים, אבל באתר מעבורת, פרויקט הסיפור הקצר, קוראים לזה עכשיו, לא נרתעו, אולי אפשר להגיד, שאולי זה דווקא עניין אותם, הם השלימו לאחרונה פרויקט לאיסוף יצירות בערבית, בעריכתה של דוקטור רים גנאים, אחרי שנתיים של עבודה, מי שעומד מאחורי מעבורת, ומלפני מעבורת, וגם מאחורי המיזם הזה, הוא יפתח אלוני, מייסד ועורך ראשי של האתר הזה, וגם של הוצאת אפיק, הוא בעצמו סופר ומשורר. שלום, יפתח אלוני.
אהלן.
אהלן. ספר לנו על הדבר הזה, הפרויקט הזה של סיפורים בערבית. על מה ולמה?
על מה ו... זאת השאלה צריכה להיות למה לא.
למה לא? כן, אוקיי.
בעיניי לפחות.
יובל אמר שיכול להיות שאתה תעשה מזה הרבה כסף. יש לו הערכה כזאת.
קהל של מיליארד וחצי, קוראי ערבית.
אמרתי לו, או, יפתח אלוני, נעשה כסף.
בדיוק.
מעולם הספרות.
מעולם מספרות.
אתה יודע, המעניין הוא שרוב הסופרים שאנחנו מפרסמים אותם הם גולים. זאת אומרת, רוב הסופרים, הארצות שמהם באים הסופרים, בעצם הם טייטלים, שנשארו איתם כשהם היגרו או גלו מהארצות, כי חלקם לא יכולים לחזור לארצם ולכתוב את מה שהם כותבים.
זה אולי השלטון, אבל ציבור הקוראים הרבה פעמים לא אוחז באותן דעות כמו השלטון.
אגב, האתר הזה הוא חינם, אין כסף עד כמה שאני יודעת. אז איך הוא יעשה מזה? המודל העסקי הוא קצת בעייתי.
יובל, אנחנו ניפגש, יובל, אחרי...
יש לי רעיונות, בן אדם, יש לי רעיונות. תשמע. אם היית, בתור מיליונר כבד, אני יכול לתת לך כמה...
כן, הנה, יובל עושה כסף מספרות.
אני פשוט עושה, בטח, עושה המון כסף מספרות.
בוא נחזור לפרויקט הסיפור הקצר. מה יש שם בעצם?
אני רוצה רגע בפן היותר ספרותי של העניין. קודם כל, עבורי זה שמחה גדולה אישית, ורים גנאים, שהיא באמת, דוקטור רים גנאים, שהיא באמת רוח... חיה והיא מקושרת לעולם הערבי ולסופרים האלה בצורה שבלתי תאמן איך היא שכנעה אותם לתת לנו את הסיפורים וזה סיפור ארוך בפני עצמו.
כן.
כי לא פשוט לסופרים שהם רובם או חלקם הגדול גם פעילי זכויות אדם ויש להם דעות די ברורות לגבי היחסים וההכרה בישראל ושיתוף פעולה לכאורה עם הממסד הישראלי, כי אנחנו מתפסים כממסד ישראלי, כן, מה לעשות. זה לא היה פשוט. והיא לקטה סיפורים כמעט מכל ארצות ערב, אלג'יר, סודן, סוריה, בירות, עיראק, איראן, טוניס. הזכרתי טוניס אחרונה כי זה מעניין שטוניס, שעיר הבירה של טוניסיה, היא מרכז משמעותי מאוד היום בספרות הערבית. יש שם כתיבה חשבית, חתרנית, ניסיונית. אנחנו גם באפיק, אנחנו עושים עכשיו סדרה שאני לא יודע איך נקרא לה, אבל נאמר סדרה של תרגום מספרי ערבית. זה סופר שגם כתב לנו סיפור שנקרא קוראים לא צפרדע, קאמר יחי, גם אחד הספרים שנוציא נקרא ספר שנקרא רודף העכוזים.
רודף העכוזים?
כן.
אוקיי,
זה טייק אוף על רודף העפיפונים?
אני לא בטוח. באנגלית זה נקרא את הסקלפל.
זה לא קשור.
אני לא בטוח.
אוקיי.
ויש לנו הרבה סופרים פלסטינאים.
וזה באיזשהו מקום גם סיכון בשבילם אולי לפרסם, סיכון מסוים, אתה יודע, שזה מהלך שלא יאהבו אותו בארצות שלהם.
נורמליזציה.
תראי, יש דיאלוג, זה מייצר דיאלוג. זאת אומרת, חלק, נגיד שייכה שגם זכתה, ואתם ראיינתם אותה.
שייכה חליווה.
שייכה חליווה, כן. שהיא גם, כן, ילדה טובה, והיא אישה מרתקת, שבאה מכפר בית בליד חיפה, שפרסמנו את הסיפור של הביקור לילי, אז כן, זה מעלה שאלות. זה מעלה שאלות. מה זה בעצם השותפות הזאת איתנו?
כן.
ומה המשמעות של לפרסם את הסיפור בעברית? אנחנו מפרסמים בערבית, עברית ואנגלית.
זאת אומרת, כל היצירות האלה שאלתם עכשיו לארכיון בערבית, הם גם בעברית?
כן.
ואנגלית.
ואנגלית, כמובן.
גם באנגלית וגם בעברית יש 100 סיפורים. ואגב, לא פחות מעניין, זה הסיפורים שאנחנו תרגמנו לערבית. זאת אומרת, תרגמנו כ-50 סיפורים מתוך הספרייה, בוא נאמר, או המרחב שלנו, לערבית. וחלקם זה סיפורים שעד כמה שאנחנו יודעים לפחות, הם לראשונה תורגמו לערבית, כמו בוהמה של בולגקוב, נקטע מרומן של לורד ביירון, הסינים של אורי אורלב.
זה ממש מדהים הפרויקט הזה. מי הם מתרגמים שעושים את עבודת התרגום הזאת?
מאיזה שפה לאיזה שפה?
לעברית, מערבית לעברית.
מערבית לעברית יש בארץ מתרגמים מצוינים, אילנה אמרמן, יש כמה שתרגם יהודה שנהב, רים תרגמה הרבה סיפורים, יש את ברכה, אני לא זוכר את השמות, את יודעת, גילי הצעיר כבר לא זה, אבל יש...
תשמע, זה באמת פרויקט... פנטסטי. טוב,
אבל באמת, כאילו, המטרה היא מה? המטרה היא, מה אמור לקרות בזכות הדבר הזה? אנחנו התבדחנו על המיליונים וכולי, אבל...
ספרות, היפה בספרות, עוד פעם, אני אומר את דעתי, כן, זה רק בעיניי, היפה בספרות שאין לה מטרה. זה לא דבר שימושי.
נכון.
זה מין, אני חושב שאין כמו ספרות וסיפור קצר בזמנים אלו, כדי לבטא את מחשבותיו, מצבו של האדם, אני יודע איך להישמע יותר פשוט. ואני חושב שהסיפורים האלה, מה שמעניין אגב אותי בסיפורים שקראתי מהסופרים הערבים, זה איך הם מהלכים על, על החוט הדק הזה של לייצר סיפור שהוא גם פוליטי, אבל הוא גם לכאורה לא פוליטי. נגיד גדול הסופרים הערבים, גדול, נגיד, אני יודע ככה אומרים, הוא סופר סורי שנקרא זכריה תמר, הוא כתב סיפור שנקרא שוטר בסוס, הוא לא גר בסוריה, הוא גר בלונדון.
כן.
אבל תמיד הסיפורים הם על גבול ה... אתה יודע, אתה יכול לקרוא אותם ולא להבין את, כאילו, את המסר הפוליטי, אבל תמיד רוכש שם המסר הפוליטי או המסר הפמיניסטי. עכשיו זה בכלל מאוד, יש את, איך קוראים לה, מה ג'וויני, שהיא בכלל, היא באה מתוניס, היא בלוגרית, היא חיה בסין, היא פעילה זכויות אדם מאוד, מאוד משמעותית, כתבה סיפור שנקרא ערבי האחרון, סיפור מדהים בעיניי.
תגיד, אתם כבר יודעים, אתם כבר מתחילים לראות נתונים, כמה קוראים את הסיפורים האלה בערבית? אתם יודעים מי קורא בכל שפה? זאת אומרת, כן.
תחלוק.
בוא תחלוק איתנו. מאילו מדינות, ההמונים בתוניס גולשים אליכם?
תראה, המונים זה, אתה יודע, ספרות והמונים זה תמיד שאלה מורכבת, אבל...
אתה יודע, אנחנו מסתפקים במועט, רב מחר זה 50-60 עותקים.
בדיוק, אז בעניין הזה אנחנו רבי מחר, והדבר המדהים הוא שאנחנו רואים קריאה מכל הארצות, זאת אומרת, הרבה מבירות, סוריה מעט, ירדן, כן, ממצרים, כן, ערבים בארץ, דרך אגב, שקוראים ערבית, ואנחנו מקבלים הדים וכותבים לנו, טוניס כמובן, הרבה איראן, יש לנו סיפור נורא מעניין, שיש לו סיפור נורא מעניין מאיראן, זה נקרא הדג השחור, זה סיפור שיש מאחריו סיפור, הבחור שכתב אותו נקרא סמד בהג'ני, בהרן ג'ני, אני יודע, משהו כזה, סליחה שאני לא מבטא את השם היטב. זה סיפור איראני שנכתב בשנות ה-60, זה קלאסיקה מודרנית, והוא היה פעיל לזכויות אדם, והוא מת, התנגשו בו בתאונת שחייה, וזה נשאר כאיזה סמל לרצח פוליטי, שממש הפך להיות איזה קלט באיראן, וזה מין סיפור ילדים עם מסר פוליטי מרתק. הסיפור, לא יודע, בעיניי...
זה נשמע לי כאילו, בעיקר בימי קורונה, אהבה בימי קורונה, שאנשים לא יכולים לנסוע לחוץ לארץ, זה כמו לנסוע לחוץ לארץ, להיכנס ולקרוא את הסיפורים האלה. אתה נוסע לכל מיני מקומות בעולם.
כן, תראה, אני חושב שנגעת בנקודה שככה אני לפחות רואה את האתר הזה, זה... זה מין מרחב שאתה יכול לראות בו גלויות ולקרוא את האחורה שלהם, כאילו מישהו כתב לך איזה גלויה, איזה סיפור, מה הוא ראה, מה הוא חווה. ואני חושב שאתה שאלת אותי, יובל, מה, אוקיי, מה הסיפור, מה, למה זה חשוב או whatever.
כן.
אתה יודע, קשה להגיד, אני חושב שבכלל ספרות היא כמו טיפות מים על סלע. זה מין דבר שפותח משהו, לאיתו מטפטף. אני חושב שלנו כישראלים, עכשיו בוא נדבר על נקודה ישראלית, או בעיניי לפחות, כמו שאני תופס את זה, זה בתוכנו, זה חלק מהאדם שלנו. אני חושב שלהבין את זה, את התרבות הזאת, ולהבין ולהסתכל ולשמוע ולהריח ולטעום, כי תרגומים טובים הם תרגומים שיודעים להעביר את כל הדבר הזה, את כל החוויה הזאת אל העברית, זה מרתק. זה גורם לך באמת, יש לנו סיפור שנקרא הכיסא של רולנדו. זה סיפור ענק, תרגם אותו יהודה שנהב דרך אגב, וכתב אותו מחמוד שקיר, הוא גר בירושלים, או לפחות הוא בירושלים מזרחית נאמר. ואתה קורא את זה ואתה, ואני לא יודע איך לומר, זה מקרב אותך אל ההוויה ואל החוויה שהם חווים. כמו הסיפור של שכה, כמו... סיפורים אחרים שמתעסקים עם הגבר הערבי והגבר האינטלקטואלי הערבי שיש שם איזה התעוררות נשית בדרך משלהם. אני חושב שכל הדור הצעיר הזה של הסופרים הערבים, עוד פעם, אני לא מוכר לספרות ערבית, אז כל מה שאני אומר זה מן הסיפורים שאני קראתי, זה דור שמנסה, שייכה היא לא צעירה, כן, אז אני אומר דור, שייכה היא בת 52-54 נדמה לי, זאת אומרת, אבל ההתעוררות הזאת היא עכשיו על גל הפמיניזם הזה והחוסר, זאת אומרת, ההתמודדות עם מקום האישה בחברה הערבית היא פשוט מדהימה.
אני רוצה לשאול אותך, יפתח לסיום, אתה מפרסם בארצות הערביות באיזשהו אופן? איך זה הגיע אליהם?
כן, אז יש לנו, אנחנו... רים מפרסמת בארצות ערביות, אנחנו עכשיו מקימים דף פייסבוק בערבית, ואנחנו גם, זאת אומרת, זה הרבה יותר, אני מדבר איתם עם חלק מהם, עם קאמל בתוניס, אני אסע לשם, אני אפגוש אותו, אני אדבר איתו, אנחנו ככה...
אולי זה יותר פשוט ממה שאנחנו עושים את זה, אולי זה אפשרי.
לא פשוט, זה לא פשוט, אבל זה אפשרי.
אפשרי.
הנה, עובדה.
אני אסיים במה שלך, אני אומר, מה שאתה לא יכול לדמיין, לא קורה.
כן.
אז אם אתה מדמיין את זה, זה יקרה, וזה הרבה יותר, במובן הזה זה פשוט.
טוב, פרויקט באמת פנטסטי, בפרויקט הסיפור הקצר, נכון? זה ככה קוראים עכשיו לאתר. יפתח אלוני, איש אשכולות, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
להתראות.
להתראות. אנחנו כאן תרבות. התרבות, מה שכרוך וחזרנו. יש לנו נקודה חמה בלב לספרנים ולספרניות, בגלל כל מיני עניינים אישיים, וגם כן מה לעשות, יש משהו שובה לב בגיבור טרגי, והם נראים כמו גיבורים טרגיים,
לא, לא, נכון? לא, 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 אני לא, לא מסכימה, נגדת? אני מתנגדת לגמרי. עכשיו אולי הם גיבורים
עכשיו,
טרגיים.
עכשיו, עכשיו.
היה לי חיבה לספרנים וספרניות, גם כשהם לא נחשבו לגיבורים טרגיים.
בסדר, אבל עכשיו בעיקר יש...
בעיקר כי אימא שלי ספרנית, כמובן, ויש לי חיבה אליה.
זה הקשרים
אוקיי,
האישיים.
בסדר.
אבל... הגורל של ספרנים וספרניות, כן, וגם של כן. ספריות בעצם, נכון, בימינו,
טרגי.
הוא עשוי להיות גורל טרגי.
שלא לומר עלול.
עלול. כן. אנשים פחות זקוקים לספריות, פחות זקוקים להשאלות ספרים, פחות זקוקים למרחב הזה, ובאמת ספריות שלא מסתגלות למצב החדש. עתידות שלא לשרוד, דיברנו על זה לא פעם ולא נכון. פעמיים, בין השאר עם אילי גרין, דיברנו על מצבן הקשה של ספריות, ספציפית במושבים ובקיבוצים, שפשוט נסגרות בזו אחר זו, או מצטמצמות משמעותית. אילי סיפר לנו על ספרייה, שסוגרים אותה בשביל לעשות אולם קולנוע. זה כאילו מין איזה... מטאפורה למצב וכולי וכולי, אם אתה רוצה לצקצק.
אם כי, אתה יודע, היה איזה רגע שבו חשבו שהקולנוע מת, שלא יהיה יותר קולנוע.
נכון.
שאף אחד לא ילך לקולנוע, כי יש לנו כבלים ויש לנו זה, והולכים.
נכון. אז דרך אגב, זאת אחת המסקנות שעולה בסרט הספרנים של אורי רוזנברג, זה בדיוק מה שהם אומרים, אל תמהרו להספיד אותנו, אורי רוזנברג הוא בכלל אגרונום, חובב נוסטלגיה, יצא לעשות סרט על ספריות במושבים ובקיבוצים, ועל האנשים שמפעילים אותן, והסרט הזה, הספרנים, יוקרן בחודש הבא, במסגרת פסטיבל אפוס, הפסטיבל הבינלאומי, פסטיבל, סליחה, לסרטי תרבות ואומנות. שלום, אורי רוזנברג.
שלום רב.
אז מה לאגרונום ולקולנוע, לעשות סרט? מה,
כן, למה
איך,
יצאת
איך,
לעשות את הסרט?
לפני שאנחנו מגיעים לספרנים, מה קרה?
אני אכן אגרונום, ורקע שלי במדעי הטבע, אבל לפני כמה שנים עשיתי מה שמכונה אקסיט, ומחרתי את החברה שלי שעסקה בפיתוח וייצור תכשירים לחקלאות אורגנית, והתפניתי לעשות סרטים דוקומנטריים. אני עושה סרטים, דרך אגב, הסרט הזה זה כבר הסרט השלישי שלי שמוקרן בפסטיבל אפוס.
באיזה נושאים היו הקודמים?
למשל, בשנה שעברה היה סרט שנקרא ימי האקורדיון, שכבר רומז על הנושא. לפניו היה סרט מקלת נשים, על מקלה מאוד מיוחדת, מפתח תקווה.
אז כל פעם יש איזה נושא שמדליק אותך, ואתה פשוט לוקח מצלמה או צלם, ועושה סרט.
נכון, אבל בעיקר אני מתמקד באנשים. אני מחפש מה שנקרא אנשים מעוררי השראה, ואני אוהב להביא לקהל הסינמטקים והפסטיבלים התל אביבי, אנשים לא סלבריטיס ולא כאלה שעמדו לפני מצלמה פעם, ולהעיר כל מיני פינות כאלה חבויות בארצנו, וכל מיני אנשים שפתאום ככה יוצאים אל האור.
וניכר דרך אגב בסרט שהספרנים האלה לא מורגלים, לא מורגלים בעמידה מול מצלמה. זה מאוד, מאוד אותנטי.
נכון. אבל הם עמדו יפה במשימה, אני חושב.
למה בחרת אבל בנושא הזה של ספריות?
אז קודם כל, אני אוהב ספרים וקריאה, ואני גם אספן ספרים כפייתי, והבית שלי מלא ספרים, כמו איזה מקלט הצלה לספרים נכחדים. יש לכם מדור כזה של ספרים שאדון גרין מוצא על פחי השפע.
נכון, נכון, נכון.
אז הוא מוכר אותם במאות שקלים, אצלי נשארים על המדף. ויש לי גם בלוג נושנות שאני מביא מהספרים העתיקים והישנים, מהאוסף שלי, ציטוטים וסריקות, ובהתאם לכל מיני נושאים ואקטואליה וכו'. כך שספרות מאוד קרובה לליבי, ומאוד רציתי לשלב את כל הדברים ביחד, ויצאתי לראות איך הספרנים והספריות מתמודדים אל מול מה שנקרא העידן הדיגיטלי.
כן.
ומה השינויים, איך הם מתפקדים היום כדי לשרוד או לא.
אז זהו, חלקם ישרדו וחלקם לא, בין השאר כיוון שאתה מציג הבדלי גישות מאוד מאוד שונים. הרבה פעמים זה לא עניין של תקציב, זה אפילו לא עניין של תרבות בתוך הקיבוץ או המושב, אלא באמת זה משימה של בן אדם אחד שאומר, אני אשתנה, אני אתאים את עצמי, אני אעשה ככה, אני אעשה אחרת, אני אעשה הכל כדי להחזיר אנשים לתוך הספרייה, ויש אנשים שפשוט מרימים ידיים.
נכון, אבל קודם כל זה פעולת גומלין בין הקהילה לבין הספרן. לכן הלכתי לצלם דווקא בקהילות קטנות, בקיבוצים, ביישובים קטנים, אפילו יישוב עם 15 משפחות, שיש שם מבנה אחד שהוא לא טרומי, ממד, והוא ספרייה, שיזף בנגב. כלומר, אפילו שיהיה ספרן הכי טוב בעולם ומלא רעיונות ויצירתי, אם הקהילה, קהילה אדישה, אם היא לא קהילה קוראת, זה לא ילך.
כן.
וצריך לעשות כאן הפרדה דיכוטומית, רגע, בין ספריות שהן ממומנות, לפחות באופן חלקי, בהתאם לחוק הספריות, ובמחלקה לספריות במשרד התרבות, לבין כאלו שהן עצמאיות, ופה זה המבחן האמיתי, ודווקא בקיבוצים זה ניכר, כי נגיד קיבוצים שעברו הפרטה, ועכשיו כל אדם לנפשו, והם צריכים לממן הכל, הם צריכים באופן אקטיבי לממן את הספרייה, לתמוך בה, ושם בקהילות האלה יש גם קשר אינטימי בין הספרן לבין הקהילה, הם ממנים אותו, הם יכולים לבוא ולהגיד לו מה לעשות, או בניגוד נגיד בעיר, אני לא יכול להשפיע מי תהיה הספרנית פה בספרייה העירונית וכו'.
כן.
לכן פניתי למקומות האלה, ושם באמת, גם שם מצאתי מגוון, כמו שיובל אמר, של פתרונות, של אופן התנהלות.
אבל התמיכה הזאת שאתה מדבר עליה, דווקא התמיכה הזאת היא עולה בסרט כמעין חיבוק דוב כזה, כי אז היא באה לצד דרישה שאותי מאוד הפתיע, אני לא ידעתי שבאים אליהם ואומרים להם, תדללו את ספרי העיון, תעיפו אותם מהמדפים, אל תשימו פה אנציקלופדיות, שלא יהיה תלמוד בספרייה שלכם, כי אף אחד לא בשביל זה הספרייה קיימת. עכשיו, אני יכול להבין את ההיגיון מאחורי זה, בסדר, יש הכל נגישות אלקטרונית וכו' וכו', אבל כשהגורם המממן המדיני בא ואומר לספרייה קטנה, תקשיבו, תעיפו את האנציקלופדיות, זה לא רלוונטי, אתה בכל זאת, האור שלך קצת, אתה קצת מתכווץ.
נכון, זה הפתיע גם אותי. ויש פה מולי את הוויז'ן של מחלקת הספריות, משרד תרבות, וסעיף מספר 2, קידום המחשוב והתקשוב של הספריות. והם באמת מפעילים לחץ לדלל את הספרים הישנים, את האנציקלופדיות וכו', אלפי ספרים. אם אתה עושה סיבוב היום בחנויות של ספרים משומשים, או בירידים של ספרים שעושים שם תן כך וכו', אתה רואה שמרבית הספרים נושאים חותמות של ספריות ושל ספריות מהקיבוצים בעיקר. כי פשוט מכריחים אותם להוציא ספרים, וממש נכסי צון ברזל שאין להם תחליף, וזהו, הם לא ימצאו, הם לא מודפסים יותר, זה ממש
מדהים.
נושא כאוב.
האם כן. אתה, בעקבות הסרט הזה, כשגמרת לעשות הסרט הזה, יצאת אופטימי או פסימי לגבי עתיד הספרייה?
אני יצאתי אופטימי, ממש הפתיע אותי ספריות שמסגשגות ומלבלבות. יש כאלה, קודם כל למשל היום מהדור החדש של הספרנים, מי שיצא ללמוד, תואר ראשון, תואר שני, הם כבר לא ספרנים, אלא ספרנים ומידענים, והם באמת יותר נוטים לצד הדיגיטלי וכו'.
והם גם מספקי תוכן, זאת אומרת, הם פשוט מקבלים את הציווי הזה להיות ספקי תוכן.
כן, יש תוכנה שנקראת עברית, שזכתה במכרז, ויש את הספרים האלקטרונים, הקורא מקבל איזה קוד כזה למשך חודש, והוא קורא בפלאפון שלו, או בקינדל, או בטאבלט, את הספרים. אז הספרייה בעצם אף אחד לא פוקד אותה, ובייחוד בקיבוץ, שפעם זה היה כן מועדון חברתי, מקום מפגש. היום זה מחסן ספרים כזה, שאנשים מזמינים בוואטסאפ את הספר. המודפס, נניח, ובא אם מישהו שם אותו בתיבת דואר שלהם, בחדר אוכל, או שהם קוראים אותו כספר אלקטרוני, וזה שינוי ממש, או ילדים שהיו באים לעשות שיעורי בית ולקרוא באנציקלופדיות, והיום הם מוצאים הכל באינטרנט, כן?
ובכל זאת, עדיין הרבה מאוד ספרנים שאומרים, אנחנו לא ממהרים, אנחנו לא מפחדים, עוד 50 נכון. שנה עדיין יהיו ספריות.
נכון, אבל היום הספרן הפך להיות כאין מפיק אירועים, והחלל הספרייה הפכה להיות כאין מתנס, נקרא לזה, כי כדי להמשיך ולקיים את העניין הזה, צריך לעשות עוד סיפור ופעולות וסדנאות והצגות לילדים, בייחוד לגיל הרך ולילדים כדי לשמר את תרבות הקריאה. כלומר, ספרן שלא עומד בדבר הזה ולא הופך למין אמרגן של פעולות כאלה ואחרות וסדנאות, לא ישרוד.
זה גורם לי להתגעגע, אורי, לספרניות האלה שהיו משתיקות אותנו ועושות לנו ששש. כל פעם שהיינו פוצים פה בספרייה. זה ממש גורם לי להתגעגע אליהן.
אז יש עדיין כאלה, אבל אין מי שיחליף אותן. אין, הדור הבא הוא כבר אחר.
הוא כבר אחר, כן.
אני חייב להגיד, הייתה לי גם תחושה פסימית מול הסרט. נכון שאומרים עוד 50 שנה, אנחנו עדיין נהיה פה וכו' וכו'. אבל אני חייב להגיד לך שיש משהו בדרך שבה הסרט צולם, ובדרך שבה הם מדברים, שזה... יש שם איזה סוג של קינה, והייתי אומר, לא רק קינה לספריות, אלא לספריות כאיזה משל בכלל על העולם הקיבוצי והמושבי שנראה שם קצת ישן, קצת לא מתחדש, קצת עגום. אולי זה רק בעיניים שלי, אבל...
אז תראה, תיקח למשל קיבוץ רביבים, אימפריה מדברית של 5 ספריות, ילדים, בוגרים, עיון, רוסית ואנגלית. כל אחד במבנה אחר, עם ספרנים, עם מתנדבים, זה מאוד מעודד, לא?
נכון, מדהים.
וזה התחיל ב-1943 במערה, במצפה רביבים שם, כן? שם היום נקודה הכי דרומית בארץ ישראל של אז.
אז אתה מתעקש להיות אופטימי, אורי רוזנברג.
כן, כלומר, יש שינויים, יש התאמות למציאות, אבל עדיין, נראה לי, לפחות מקומות האלה שהייתי בהם, וזה עודד אותי מאוד, יש מקום לספר המודפס, אבל הדברים האלה הולכים ונעלמים מהמדפים. אם היום מישהו רוצה לקרוא ספר של סמך יזהר, משה שמיר, הזז, לא, ברנר, כן? הוא יכול למצוא את זה רק בספרייה.
כן, נכון.
הוא לא ימצא ספר אלקטרוני, והוא לא ימצא את זה ברשתות הספרים, כן?
נכון. ברחוב אולי, פה ושם. מושלך ברחוב.
אורי רוזנברג.
אורי רוזנברג, אנחנו חייבים לסיים. דיברנו על הסרט שלך, הספרנים, שיוקרן בחודש הבא במסגרת פסטיבל אפוס, פסטיבל בינלאומי לסרטי תרבות ואומנות. לכו לראות, יש שם כמה וכמה סרטים מעניינים. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה.
להתראות.
כאן תרבות, מה שקרו, חזרנו. עוד מעט אנחנו כבר צריכים לסיים. אני לא מבין איך התוכניות פשוט חולפות להן במהירות. אנחנו לא נסיים לפני סטטוס ספרותי, שהפעם מפי העורכת והכותבת מירי שחם, שפרסמה בקבוצת הפייסבוק בשבחי הסיפור הקצר. קבוצה שהכרתי אותה לראשונה עכשיו, שם היא כותבת על מכתב דחייה שקיבל סופר אחד, אולי אתם מכירים אותו, גבריה גרסיה מרקס.
נכון, היא כותבת כך. תת ג'אנר פופולרי בקבוצות של קוראים, כותבים, מכתבי דחייה שקיבלו סופרים איקונים. זה נכון, זה באמת...
זה נורא נחמד.
כן, זה כיף. הנה מכתב דחייה שקיבל גבריאל גרסיה מרקס ב-1981, מעורך בניו יורקר, שלא קיבל לפרסום סיפור קצר בשם נתיב דמך בשלג. פחות משנתיים אחר כך, מרקס זכה בפרס נובל, לספרות. אוקיי? פחות משנתיים אחרי זה. זאת אומרת, לא, זה לא מהז'אנר הזה של הייתי אלמוני ואף אחד לא רצה אותי והפכתי לא. להיות אמינגווי.
לא.
זה כבר, הוא כבר... אני מעריצה את העורך בניו יורקר ששלח לו את המכתב הזה, באמת. המכתב הזה אחד המוצגים בתערוכה, כותבת מירי שחם, שמוקדשת למרקס ומוצגת בימים אלו באוסטין, טקסס. במרכז התערוכה, הספר 100 שנים של בדידות, שהוא ספרו הידוע ביותר, והוא עבד עליו במשך 17 שנים. הספר נמכר בכ-50 מיליון עותקים, ואם לא שמעתם עדיין, מסתבר שבנטפליקס עובדים במלוא מרץ על גרסה טלוויזיונית לספר. אגב, בשנות ה-60, כשמרקס נאבק על פרנסתו, הוא פנה לתחום התסריטאות וקשל.
סיפור מאוד אופטימי העניין הזה. אתם כולכם מרקס קטנים.
לא, זה לא מה שנאמר פה.
זה לא מה שנאמר פה?
הוא כבר היה משהו. ואדם נועז בניו יורקר, עורך נועז בניו יורקר, אמר לא לגבריאל גרסיה מרקס. זה יופי, כי אני הרבה פעמים רואה, נגיד, אין הרבה מוספים כבר, אבל נגיד, אני רואה בתרבות וספרות לפעמים, בני ציפר מפרסם שם דברים של סופרים מאוד מוכרים, וזה נראה לי כמו, טוב, לא היה נעים לו להגיד להם לא, כי הם כבר מה שהם.
אני לא מדמיין הרבה אנשים שאומרים לא לגבריאל גרסיה מרקס שמציעה הסיפור, והיא צרפה את תמונת המכתב לסטטוס, ובו נכתב כך, בתרגום חופשי שלנו, אני אקריא את זה, ברור לחלוטין שזה בן אדם שהכיר את היצירה של גבריאל גרסיה מרקס והעריך אותה, והוא פשוט אמר, זה לא זה. מדהים.
חוצפה. זה נהדר.
זה נהדר, ככה זה הולך. מר גרסיה מרקס היקר, אני מאמין שהודיעו לך שהחלטנו לא לפרסם את סיפורך החדש, נתיב דמך בשלג. הסיפור מבטא את ברק הכתיבה האופייני לך, אבל לדעתנו אינו סוחף את הקורא להסכמה עם הרעיון האמיץ והיפה שלך. זו הייתה החלטה קשה עבורנו, אני שולח לך את צערנו ואת התנצלותנו, אנו מצפים בחיליון עיניים לתענוג של בחינת יצירות נוספות שלך בעתיד הקרוב. רוג'ר אנגל זה הבחור.
רוג'ר. רוג'ר, מה הסיכוי שלך?
שאומר לו, הוא לא אומר לו, אנחנו מצפים בחיליון עיניים לפרסם אותך בעתיד. אנחנו מצפים בחיליון עיניים לתענוג של לבחון אותך בפעם הבאה, נראה בפעם הבאה האם כן או לא.
אבל תדע לך שזה מה שהופך את הניו יורקר לניו יורקר, שזה לא איזה פח השפעה שכל אחד יכול לפרסם שם, כמו שהרבה פעמים קורה.
זה לא פח השפעה שכל איזה גבריאל גרסיה מרקס יכול לבוא ולזרוק עליהם את הזבל שלו.
יש להם דעה, יש להם טעם, הם בוחנים את הדברים כפי שהם, הם לא מפרסמים בגלל שקוראים לך מרקס. יופי, נפלא.
דרך אגב, אני שומע, כאילו, אני לא מומחה לדברים האלה, אבל לפי מה שהבנתי, זה פחות ככה היום מאשר בעבר, ויש פחות...
תמיד, נכון.
רגליים על הברקס.
נכון.
יש דיבור מאוד מאוד... לא תמיד חיובי על הפרוזה שמתפרסמת בניו יורקר בימינו.
פעם גם היו מדברים על להבדיל, כן? אבל פעם היו מדברים על בני ציפר, ועל זה שהוא לא עונה, והוא לא מפרסם, ונורא נורא כעסו עליו. אני הפסקתי לשמוע את הדיבור הזה, כי הוא מפרסם כבר הכל.
אני לא יודע אם הכל.
אנשים כבר לא מתלוננים עליו. בני ציפר, אני מלצאת פה בקריאה. אנא ממך.
אנחנו רוצים את התלונות שלנו.
בדיוק.
אנחנו רוצים
להתלונן. זה לא ייתכן שאתה פשוט תפרסם את כל המתלוננים וכך תסתום להם את הפה. זה פשוט לא ייתכן הדבר הזה. אוקיי, אנחנו חייבים להיפרד. תודה רבה לאבי שמאי, המפיק שלנו, ולגיא פלוויאן, הטכנאי שלנו.
ביצוע, מבצע טכני.
הטכנאי שלנו שעושים איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.